הבאות וברוכים הבאים לפרק ה-141 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אז אם אתם לא שמעתם עדיין על מועדון הליווי שלנו, תוכנית הליווי וואי פלוס שנפתחת בכל 4 חודשים, זה הזמן להיכנס כאן למטה ללינק. תוכנית ליווי שעוזרת לכם לעבור את כל 4 השלבים, ממיפוי ועד לתוכנית אישית וכלכלית אמיתית שתואמת אתכם ברמה האישית. בפרק 141 אנחנו הולכים לראיין את רן שטרן, מלווה אנשים בתהליכי שינוי וטרנספורמציה. אתם תכף תכירו אותו, אם אתם לא זוכרים אותו מאחד הפרקים הקודמים שלנו, אז דני גל ישים לכם פה, ייכנס בעריכה ויגיד, פרק איזה 150 ואני כבר לא יודעת, ויספר לכם עליו, כי רן הוא מדהים, אני כבר אספר מהחוויה שלי. לפני הכל חשוב לנו להגיד תודה לדני גל, מי שגורם לנו להרגיש בנוח באולפן, דניאל גל המפיק שלנו, אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, והפעם שי לא פה, ואיתי רן, אז אני מתרגשת מאוד מאוד מאוד.
אהלן.
איזה כיף שאתה כאן.
כיף להיות פה שוב.
אז קודם כל תדע לך, לדעתי, דני גל תקן אותי אם אני טועה, רן הוא היחידי מכל המרואיינים 140 פרקים שחזר אלינו פעמיים.
וואו. כבוד.
משקל על הכתפיים חסר לך.
איזה אחריות.
שזה לא יהיה וואחד פרק. סתם, 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 סתם. אז אני יכולה לספר לכם, רגע, אני חייבת לספר מהחוויה שלי עם ערן. ערן הוא אחד האנשים היותר מדהימים, טהורים וטובים שאני הכרתי. אפילו ברמה שאתם, כבר ברמה הבסיסית שפוגשים אותך, משהו בחיבוק, בחיוך, בחום, ברוך. באיך שאכפת לך לתת, אני הגעתי להתראיין אצל ערן בפרק, אחר כך הוא פשוט ישב איתי ודיבר מהלב, ואמרתי, וואו, איזה איש. הלוואי והיו מקליטים את השיחה הזאת, הייתה מאוד אישית, אבל הלוואי והיו מקליטים את השיחה הזאת, כי יש משהו בך שיוצא כשאתה מדבר עם אנשים, ורואים את השליחות. אתה שם בשביל האנשים. ואני פוגשת הרבה אנשים ביום יום, ולא כולם כאלה. בתחום שלנו. אתה יודע על מה אני מדברת, ואתה אחד כזה. אז קודם כל, זה כיף לי. לראיין אותך שוב.
איזה כיף.
ואני אשמח קודם כל, לפני שאני ממשיכה להרים, שרגע תספר על עצמך במילים שלך.
אז אני בן 51, אני אגיד לך משהו שהוא, אני חושב שמאוד קשור לנושא של הפרק שלנו, אני תוצר קלאסי של ההסללה הטיפוסית, של תלך תלמד מקצוע טוב, כדי שתוכל למצוא עבודה בטוחה, ותוכל להפליג לפנסיה בביטחה. ובדרך גם כמובן, כמו כל דעת בית ישראלי טיפוסית, התחתן, 3 ילדים בממוצע, בית, משכנתה, כאילו וכולי וכולי וכולי. ובאמת שחלק גדול מחיי הייתי מאוד טוב לממש את הדבר הזה, את הציפייה החברתית, הורית, סביבתית, מה שזה לא יהיה. עד שהתחילו לעלות לי הרבה סימני שאלה בגלל כל מיני תהליכים שעברתי עם עצמי, ו... בסופו של דבר יצאתי, עבדתי באינטל הרבה מאוד שנים, התגעתי לתפקיד ניהול בכיר כבר ברמה הבינלאומית של אינטל, ואחרי 9 שנים שעשיתי את זה באינטל, החלטתי לצאת דרך עצמאית, ובעצם מאז ועד היום, כבר מ-2006 ועד היום, אני מלווה אנשים באמת בתהליכי שינוי וטרנספורמציה, עשיתי הרבה מאוד סדנאות, קורסים, תהליכי ליווי כאלה ואחרים, קבוצות, you name it, כתבתי 2 ספרים שהפכו לרבי מכר, יש לי 3 פודקאסטים בעצמי שאני מוביל,
פודקאסטים מצוינים.
תודה. כן, כסף טוב, עושים שינוי ובודדים בצמרת, ובאמת, וגם ברמה האישית שלי, חוויתי הרבה תהפוכות, הרבה מאוד שינויים, לעזוב את אינטל זה היה, את יודעת, איזשהו שלב אחד, הקמתי ביחד עם אלון אולמן את קודם נצח בזמנו, מכרתי לו אחרי 4 שנים את החלק שלי, המשכתי הלאה לפעילויות אחרות, יצאתי עם המשפחה לטיול של שנה בעולם, חזרתי, חליתי בסרטן, החלמתי, התגרשתי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי כאילו, קיצור, רכבת הרים.
נגד כל הציפיות. אז אני רוצה להתחיל קודם כל מזה שערן הוא walk the talk. כלומר, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק, אם לא הבנתם עד כה, אנחנו הולכים לדבר על הסללה. ולמעשה הדור שלנו, בדור שלנו, דור ה-Y, גילי 20-40, היה לי מאוד חשוב להביא את ערן לכאן, בטח אחרי שהוא חשבנו בכל רם, באמת על מה הערך שאתה יכול להביא, כי באמת ההסללה בדור שלנו היא מאוד משמעותית, כי בעצם אתה מסיים צבא, וזה הרגע
נכון.
של ההסללה שקורית, כי צבא זה חובה, חבר'ה, אין מה לעשות, ואחרי הצבא בעצם מתחיל כל המכבש לחצים. מתי את מתחילה ללמוד, ומה אתה לומד, ואם לא למדת, אז למה אתה לא לומד, נכון. ואם אתה יוצא עצמות, אז מה אתה עושה את זה בגיל 20, אתה עושה את זה בגיל 30, קודם תלמד משהו, ולא, לא, 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 לא. ואני רוצה להתחיל ולומר, שקודם כל, מעבר לזה שאתה עושה את זה, כלומר, אתה באמת יצאת מהסללה אינספור פעמים, אני אשמח לשאול אותך רגע לפני היציאה מהסללה, עוד כשאנחנו בתוך הדבר הזה של המכפש לחצים, איך בכלל מבינים אם זה הרצון הטבעי שלי או לא? בתוך הדבר הזה.
אני חושב שזו שאלה סופר חשובה, כי קודם כל לשאול אותה, זו שאלה חשובה, לשאול את השאלה, כי אם נסתכל רגע עליי, לא הייתה לי שאלה למשל, האמת שלא הייתה לי שאלה לגבי שום דבר מהתהליך הסללה שתיארתי, זאת אומרת, לא הייתה לי שאלה האם ללמוד, אלא היה ברור שאני אלך ללמוד, גם האמת שלא הייתה לי יותר מדי שאלה מה ללמוד, זאת אומרת, היה לי, אצלי בבית היה מאוד ברור שאני אהיה מהנדס, שני האחים הגדולים שלי מהנדסים, כן, היה לי חופש בחירה מוחלט ולבחור איזו הנדסה שאני רוצה.
חופש בחירה.
כן, מלא חופש בחירה. שהבחירה שאני חייב לומר הייתה על דרך האלימינציה. זה היה כזה, אוקיי, האחים שלי למדו הנדסת מכונות, אף פעם לא עניין אותי, הנדסת חשמל נשמע לי ואלקטרוניקה נשמע לי ממש קשה, כימיה אף פעם לא אהבתי, הנדסת חומרים אני עד היום לא מבין מה זה באמת, אז כאילו, מה נשאר לנו, מה נשאר, כאילו, אז תעשייה וניהול נשמע לי מספיק כללי כזה, מספיק רחב, שאני אצליח למצוא בזה כל מיני תעסוקות אחר כך, אז זה הייתה, משם הייתה הבחירה, זה לא כי קמתי בלילה, ככה שטוף התרגשות, ואמרתי, אני רוצה להיות מהנדס, זה לא היה, זה ממש, ולא שאלתי את השאלה.
לא שאלת אם בא לך,
לא.
או לא בא לך, אמרת לא, פשוט זה... ברור לי שכך יהיה.
כן, זה לא היה לגיטימי לשאול. אני חושב שאחד הדברים שלפחות מהיכרות שלי עם החבר'ה שלכם, של דור הוואי נקרא לזה, שאני חושב שאני, ואני מאוד שמח על זה, אני חושב שיש להם יותר לגיטימציה עצמית לשאול את השאלות, ובעיקר להטיל ספק. שזה אני חושב אולי אחד, אולי המוטו לדעתי מהפרק הזה, זה באמת להטיל ספק בכל מיני קביעות או אמיתות לכאורה, או סימני קריאה שמציבים לנו לאורך החיים. וואלה, בוא נשים רגע סימני שאלה על כולם.
זה מעניין שאתה אומר את זה, אתה יודע, כי אני לא מרגישה ככה.
לא מרגישה?
אני מרגישה שהדור שלנו מאוד עבוד בהיבטים האלה של...
זה אני מסכים.
כן קריירה, כן תואר, לא תואר, תעודה, לא תעודה, תואר, כל הדבר הזה. ואני מרגישה שאין קבלה. אני לא חושבת שיש הורים, לדעתי, 90% מההורים, תקנו אותי אם אני טועה, לא נראה לי מקבלים באהבה את הילדים של, כאילו, יש מכבש לחצים, יש הסללה, אין מקום בכלל להטלת ספק.
לא, לא, מצד ההורים את צודקת ב-100%.
אם אני הייתי אומרת, לא, אני לא הולכת לתואר, לא בטוח ש...
לא, לא, מצד ההורים אין שאלה. מצד ההורים מסכים איתך לחלוטין.
אז איך אני יכולה להטיל ספק?
לא, לא, אני מדבר של הבן אדם עצמו מטיל את הספק.
מול עצמו?
מול עצמו, קודם כל. עכשיו, זה מורכב, כי כמו שאמרת, אין תמיכה מההורים, רוב ההורים לא יקבלו דברים ששונים מהאמת שלהם, בסדר? זאת אומרת, עד היום לאמא שלי מאוד קשה עם זה, ששני הבנים הגדולים שלי,
לא,
אחרי
לא.
הצבא, לא הלכו ללימודים באוניברסיטה. מאוד קשה להם זה.
ואם מדברת איתם על זה?
עם ראיינות, היא עכשיו בדיוק חגיגה 90 לפני חודש.
וואו.
ולפני זה, תומר הביא אותה לאולפן פודקאסטים שלו, ועשה איתה פודקאסט, ראיין אותה, ובניר, ראיינו אותה, שניהם. ואז אחת השאלות שהם שאלו, זה מה לדעתה מביא אושר בחיים? התשובה שלה הייתה לימודים.
יו, זה גדול. זה מה שמביא אושר בחיים, לימודים.
ואני כאילו, אני ישבתי שם בחדר, וכאילו אמרתי, וואו. זה שאלה, את יודעת, זה האמונה שלה, ובאמת, אין לי דברים רגעים להגיד על זה, אבל כאילו, בואו, זה לא, כנראה שלימודים, לי לימודים לא הביאו אושר, כאילו, באמת שלא...
הם הביאו כלים, אמצעים, בסדר.
כן, אושר זה לא היה, זה לא היה מה לימודים.
זה אמצעי.
כן, בדיוק. ויצא לי לפגוש לעומת אנשים שהלימודים ימללו אותם, כאילו, את יודעת, שלמדו מקצועות שהם לא אוהבים או לא מעניינים אותם. אגב, גם אני לא הפקתי איזה הנאה מהלימודים. אין לי איזשהו וואו כזה. אני חושב, משני התארים שעשיתי, תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מערכות מידע, תואר שני במנהל עסקים, משני התארים האלה, שזה במצטבר 7 שנות לימוד, אולי שני קורסים שאני יכול לציין אותם של וואלה היו מעניינים, כן, מתוך עשרות. זה לא, כאילו, לא היה איזשהו שוס כזה גדול. תקופת הסטודנטיות היא נפלאה, ויש
כן, בלי כיפית וחוויית חיים. בלי כיפית
וחוויית חיים ואחלה. וגם, אגב, אין לי שום דבר נגד לימודים. מישהו, החלום שלו זה להיות מהנדס חשמל ולתכנן מעגלים מודפסים. לך על זה, אחי, תעוף,
כן,
באמת.
נכון.
אבל באמת השאלה היא, המקום זה רגע לעצור ולשאול מה מתאים לי.
אוקיי, אז רגע, בוא נדבר על זה. ישבנו, שומעים עכשיו, בני ובנות דור הוואי, ואומרים, אלה מדברים, יופי, בסוף הוא עשה תואר ראשון ושני, והיא עשתה תואר בבן גוריון,
קל להם לדבר.
קל להם לדבר. עכשיו הם שומעים ואומרים, וואלה, ואגב, אני אספר לך גילוי נאות, יש מישהי שממש השבוע דיברה איתי על זה, ואמרה לי, רותם, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא רוצה ללמוד תואר, אבל אני מבינה שזה ללכת נגד כל החוקים של מה שקורה בבית. אני גם לא יודעת מה ללמוד. אמרתי, אז למה את הולכת ללמוד? היא הולכת ללמוד. זה מה שהוחלט. היא הולכת ללמוד, היא לא יודעת מה היא רוצה ללמוד, היא לא יודעת מה היא רוצה לעשות. עכשיו, כשאנחנו אומרים את כל מה שאתה אומר פה, עכשיו, מה עושים ברגע שעכשיו אני מתמודדת עם המציאות? באמת אני שואלת שאני מתמודדת עם המציאות הזאת, שעכשיו אני אומרת, לא בא לי. באמת, זה לא עושה לי טוב, אני לא רוצה ללמוד. ואין כרגע את התמיכה הזאת מסביב. איך אני מצליחה להימנע מההסללה הזאת, שאגב, היא לא נמנעה, כי אומרת, אני הולכת ללמוד, כאילו משהו. מה אני יכולה לעשות בשלב הזה, ברמה המנטלית, ברמה הפרקטית? מה אני יכולה לעשות?
אני חושב שזה, מה שאני יכול להגיד עכשיו, הוא רלוונטי לא רק בהקשר הזה, אלא באמת לכל, בהקשר של כל מקום שאנחנו רוצים לפעול בו, לעשות משהו שהסביבה הרגילה פחות עושה. אני חושב שאחד הדברים החשובים להבין כאן, זה שהרבה פעמים הסביבה הקרובה שלנו לא תתמוך בבחירות האלה שלנו. לא כי הם לא אוהבים אותנו, ובטח לא כי הם רוצים ברעתנו, להפך, בגלל שהם מאוד אוהבים אותנו, ובגלל שהם רוצים בטובתנו. הבעיה היא ש... אבל הם חושבים מהפוזיציה שלהם. אני יכול להסתכל על ההורים שלי, שאני החלטתי לצאת לעצמות, לעזוב את הקריירה שלי באינטל אחרי 9 שנים, ובאתי, יושבתי מול ההורים שלי ואמרתי להם שאני עוזב. אבא שלי אמר לי, אתה עושה טעות חמורה, איך אתה מוותר על הקביעות? ואיך תסביר לאבא שלך שעבד כל חייו כעובד מדינה, עם מה שנקרא פנסיה תקציבית, שאין דבר כזה קביעות היום, ואין פנסיה תקציבית היום, ואין חוזה אישי גם היום, ואין, לא מבטיחים לך כלום, ולא, ואתה יודעת, הקורונה הוכיחה את זה חד וחלק, מיליון מובטלי קורונה לא טועים, כאילו כל מי שחשב שמקום עבודה נותן לו ביטחון כלכלי, שאגב, להורים שלי, אולי גם של מן הסמוב שלך, היה ביטחון כלכלי במקום עבודה.
היה.
היום אין דבר כזה, כן? כל מי שילך וילמדו, והייטק וזה, שום ביטחון כלכלי. זה בהינף רגע, או בהינף מגפה, או בהינף כל אירוע חיצוני אחר, אתה בחוץ. 30 יום לפה, לשם, פיצויים.
אגב, גם אם אתה מצוין.
גם אם אתה מצוין.
גם אם אתה מצוין.
סטארט-אפים נסגרים על ימין ושמאל.
אני עכשיו שמעתי על חברה שאת מוציאה את כולם לחלט לחודש. אתה לא מכניס כסף עכשיו חודש, ואתה תותח כאילו בתפקיד בכיר 10-15 שנה.
בדיוק, אז אין באמת ביטחון. זאת אומרת, אני חושב שחשוב להבין כאן שכל התפיסת עולם המוסללת שאנחנו גדלנו עליה, וההורים שלנו מחנכים אותנו עליה, חלק גדול מהנחות היסוד שהם, שהיו תקפות עבורם, לא תקפות עבורנו. בסדר? הביטחון בתעסוקה, הביטחון כלכלי בעבודה, לא תקף היום. זה שתעבוד כל החיים ובסוף בפנסיה תוכל לפרוש בשקט וליהנות מהפנסיה שלך, בולשיט. כאילו, לא יקרה. הפנסיה שלכם לא תספיק לכם. אולי במקרה האידיאלי, אופטימלי, תספיק לחצי מהרמת חיים שהתרגלתם אליה, ברמה האופטימלית. ברמה הריאלית כנראה 30%. הנחות היסוד האלה לא מחזיקות מים יותר. וצריך להבין את זה, וחשוב להבין את זה, כי מה שהיה נכון להורים שלנו כבר לא נכון לנו. אז חשוב להבין את העניין הזה. מה יכול לעזור לנו? אני חושב שסביבה, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו. ליצור לעצמנו סביבה שמדברת את השפה שלנו, שמסתכלת על העולם כמונו, לא כזאת שמסלילה אותנו, אלא שתסתכל על דבר כזה ותגיד, אתה יודע מה? וואלה, אולי את לא חייבת ללמוד, אולי יש עוד אפשרויות. מה מעניין אותך לעשות? מה בא לך? כאילו, סביבה כזאת היא.
כי חייבת להיות בני גילי, לא? כנראה.
מן הסתם כן, חלקה לפחות.
לא המצאה את זה ב...
כנראה שכן. שוב, את יודעת, יש אנשים שחושבים אחרת, כמוני וכמו אחרים, אבל... כאילו, צודקת שבני הגיל זה יהיה יותר קל, אבל כן כדאי להסתכל קצת על, את יודעת, גם אם רגע תיקחו מודלים מאוד מוסכמים, שאין לגביהם ספק לגבי ההצלחה שלהם, בסדר? סטיב ג'ובס, אוקיי, ביל גייטס, וכו 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 וכל מיני כאלה, שלא סיימו לימודים, וכאילו, הלימודים, וזה עוד היה בתקופתם, אנחנו מדברים של 30-40 שנה.
זה היה טאבו, אתה חייב ללמוד, אתה לא לומד את הדגנרציה.
וגם, זה לא רק זה, אלא גם, האפשרויות שהיו אז לא, כאילו, הפוך, האפשרויות שיש היום לא קרובות לאפשרויות שהיו אז. זאת אומרת, היום בפני בחור צעירים שיוצאים היום לעולם, לחיים האמיתיים, האפשרויות הן כמעט אין סופיות ובלתי מוגבלות. זאת אומרת, כל אחד כמעט יכול להקים היום עסק מכלום, היום כבר יש הרבה מקומות עבודה שכבר התואר והתעודה הרשמית לא משחקים אצלם תפקיד, והם יותר מחפשים את הכישורים, את היכולות, האמביציה, את התעוזה, את היזמות, ולא מחפשים כמה קיבלת בקלקולוס שנה א', כאילו, באמת. שוב, את יודעת, עוד שאני עבדתי באינטל וגייסתי הרבה מאוד עובדים והרבה מאוד סטודנטים אחרי לימודים וכאלה, אף פעם לא עניין אותי התעודה שלהם, אף פעם לא עניין אותי גיליון הציונים שלהם. כאילו, זה באמת לא היה מעניין אותי כמה הם קיבלו בחדווה וכמה היה בפיזיקה, ואם במערכות מידע א' הם קיבלו הרבה או לא עניין אותי.
אבל אתה מאוד נדיר, ערן. זה לא נכון, כי רוב האנשים שאנחנו מגיעים היום לשוק התעסוקה, וזה מוביל אותי לשאלה השנייה, כשמגיעים חבר'ה בני הדור שלי, חבר'ה גילאי 20 עד 40, הם מגיעים לשוק התעסוקה, ושואלים אותם, שואלים אותם על התעודות שלהם, שואלים אותם על גיליון הציונים, שיתרה מזאת, אז אומרים להם, שלח לי את הציונים שלך.
אז כנראה שזה לא מקום שאתם צריכים להיות בו.
אבל זה לא מעט מקומות. זה מאוד נורמטיבי.
תראי, לצאת מהמסלול, לרדת מהמסלול, זו דרך פחות סלולה, בהגדרה.
היא פחות סלולה.
היא פחות סלולה, היא פחות מרוצפת, היא פחות מוכרת או ידועה, והיא פחות... את יודעת מה? אני לא בטוח שהיא פחות בטוחה, היא פשוט אחרת. גם הדרך הסלולה היא פחות, היא לא בטוחה, כמו שהיא overestimated על הביטחון שהיא נותנת, בסדר? היא לא באמת בטוחה. אני חושב שאגב, היא יותר מסוכנת במובן שהדרך הלכאורה בטוחה מנוונת אנשים.
נכון.
אוקיי, מגיעים אליי, היו המון אנשים, בגילאי 40 פלוס, היום אגב מגיעים צעירים יותר, זה כבר מעניין לראות את מגמה הזאת, מגיעים כבר 32-5 כזה כבר, זאת אומרת משבר ה-40 כן, כבר קורה יום מוקדם. כן, בדיוק. מגיעים אליי ואומרים, וואלה, אני כאילו הלכתי ללמוד את הזה, את הדבר הזה, את התחום הזה, אני עובד בזה כבר 10-15-20 שנה, כמל להיט, היום בבוקר הייתה לי פגישה עם לקוח חדש, בדיוק כזה, זה הסיפור בין 49. כמל להיט יום יום,
כן.
במקום עבודה,
זה, מת.
בדיוק, walking dead כזה, הבעיה אבל בגיל הזה, לכי תצאי עכשיו מהמסלול הזה. אתה כבר עם 3 ילדים, משפחה, בית ומשכנתה, מחויבויות מכאן ועד הירח, אתה לא יכול מחר ככה לקום ולעזוב. אין לך את הפריבילגיה הזאת. וזה דורש מהם תהליכים מאוד מורכבים לצאת מהמלכוד הזה, אם הם בכלל מצליחים לצאת. ופה אני חושב שמי שמאזין רגע לפרק הזה, יש פה הזדמנות פז בעיניי, כי בגיל הצעיר, יודעת, יש לי שני בנים, 21 ו-24, את מכירה אותם, ונתן לי שיחה עם נירה, אמצעי ה-21 לא מזמן, ואמרת לו, תקשיב, זה הזמן לטעות. זה הזמן לטעות, זה הזמן להתנסות, זה הזמן לחוות. עזוב אותך עכשיו מלמצוא עבודה או מחויבויות, או לך לטייל, תחווה את החוויות האלה, כי אתה תחווה דברים שאתה לא... לעשות כסף, לעבוד, יהיה לך מספיק זמן בחיים. ואני חושב שזה שלב מאוד מאוד חשוב, הוא אמר לי, אני מרגיש קצת מבולבל. אמרת לו, אחלה, לך תתבלבל.
מה זה אומר? תסביר לי, לא.
מה זה להתבלבל?
מה זה אומר להתבלבל? עכשיו יש בן אדם מגיע, אומר לך, אני רוצה...
אתה לא צריך להיות עכשיו סגור על עצמך.
אוקיי, אז אני רוצה עכשיו כמה תחומים. סבבה, כמה תחומים מעניינים.
לך תתנסה, מה איזה תחומים? בוא נעשה סימולציה אמיתית.
יאללה, סימולציה אמיתית. מעניין אותי להיות בהייטק, מעניין אותי לעשות אומנות, באיזשהו אופן, כאילו ליצור.
כן.
מעניין אותי, סתם אני זורקת, מעניין אותי לעשות שירה.
מעולה, לך תתנסה. לך תתנסה באומנות, לך תתנסה בשירה. להתנסות בהייטק אולי, יכול להיות שיש כן מקומות או תפקידים, אפילו זוטרים, בסדר? שאתה יכול להיכנס כדי לחוות רגע את הווייב, בסדר? לחוות את הווייב הזה. את יודעת, אני לא אשכח את השבוע הראשון שהתחלתי לעבוד בו באינטל, אוקיי? כאילו, את אומרת, אינטל, פסגת, כאילו, אתה יודע, חלומות של הרבה אנשים, באמת חברה מעולה, ואני, השבוע הראשון, אני הייתי בסוג של איזשהו הלם כזה, לא הבנתי, אני פתאום רואה אנשים יושבים עד, אתה יודע, כל מי 8 בבוקר, פגישות, עד 5 בצהריים, 5 בצהריים, סוף סוף מתיישבים על המחשב לעבוד, עד 8, 9 ו-10 בלילה. זה עיקה בי, כאילו, אמרתי, ככה זה הולך להיות פה? כאילו, עכשיו, ברור לך שתוך שנייה ורבע, אחרי חודש שניתי קופי שלהם, כן, באחד לאחד, ברור. כן, כי אפרופו סביבה, אתה
מיד נהיה אותו מיד, הדבר.
בדיוק,
כן,
אנחנו נהיים דומים לסביבה שלנו תוך שנייה. אבל לא הבנתי את הדבר הזה עד שלא הייתי שם. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, אני לא יכול לדעת שאומנות תהיה לי טוב, או הייטק יהיה לי טוב, עד שאני לא אתנסה בזה. אני יכול לחשוב על זה כל מיני דברים, אבל זה לא יהיה אמת עד שאני לא אתנסה בזה, ואני ארגיש. ולכן אני חושב שצריך ללכת להרגיש. וסתם, אם יש למישהו חלום, היה לי פעם לקוח שהיה לו חלום להקים מסעדה, אמרתי לו, לך תתנדב בחודש במסעדה. תתנדב, עזוב אותך כסף, לך תתנדב, תעבוד שם יומיים בשבוע. תרגיש. אחרי שבועיים אמר לי, עזוב, לא בשבילי מסעדות. עכשיו תארי לך שהוא היה הולך עכשיו ומגייס כסף, עושה השקעות וזה, ועכשיו קבור בתוך המסעדה שהוא יצר, והוא התחייבויות פסיכיות, והוא לא נהנה מזה. אז כאילו חשוב לחוות את זה, אני חושב שזה המשמעות של רגע להתבלבל. המשמעות היא זה שאני לא חושב שאתה בגיל 21, 2, 3 חייב קבל החלטות על המשך החיים שלך. אני לא חושב שאתה מיומן לזה. אני אתן לך יותר דוגמה, עוד לא, אנחנו מדברים פה על לימודים. גם אותו דבר, גם מערכות יחסים. אני לא חושב שבן אדם בגיל 20, 21, 22 יכול להחליט, או קשיר, נקרא לזה.
capable.
קשיר להחליט על מי תהיה
אשתו
עכשיו ל-50, 60, 70 שנה הבאות.
שואו.
אני חושב שאנחנו לא מיומנים. אתה יודע, ואני מדבר פה גם על עצמי, כן? אני לא חווית מספיק, לא התנסית מספיק.
לא בדקת מה מתאים לך, לא בדקת את עצמך, אבל לסיטואציה.
בדיוק. Get to know yourself, תכירו את עצמכם, כאילו זה הגיל.
אבל מה, אז רגע, אז יש לי שאלה. כי בעצם במילים אחרות אתה אומר, קחו את הזמן, תנסו לברר. כמה זמן לדעתך, בעידן שאגב צריך להגיד, הקצב הוא מהיר.
נכון, בסדר? וחסר סבלנות.
נכון. אנחנו חיים בעידן של קצב מהיר, חסר סבלנות, אני מכירה את זה, אנחנו בני 20 עד 40, גם אני רוצה לטרוף את כל העולם, וכמה שיותר מהר, וכולנו מבינים את הסיטואציה, גם אם זה אומר עבודה קשה בדרך. ופתאום אתה אומר לי, רגע רותם, וואלה, קחי את הזמן, מה זה מבחינתך להתבלבל, וכמה זמן אגב הוא לגיטימי להתבלבלות הזאת?
אני לא יודע אם יש פה איזשהו מספר מתכון או נוסחה שאפשר לשים פה, אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי ואישי, אני חושב שהמקום הוא עם כל אחד עם עצמו, באמת זה להכיר את עצמך, ולהרגיש מה נכון לך ומה לא נכון לך, ואני חושב שזה פחות פונקציה של זמן, יותר פונקציה של מה קרה בזמן הזה, אוקיי? זאת אומרת, סתם, אם אני עכשיו יושב 3 שנים וממלצר, ולא עושה שום דבר, ולא מתנסה בשום דבר אחר, אז שרפתי 3 שנים, מבחינתי, אוקיי? אז זה לא, אז עברו 3 שנים, אבל לא קרה בהם יותר מדי.
לא גיליתי את עצמי, לא גיליתי את עצמי,
לא עשיתי שום דבר. עכשיו, אין לי שום דבר נגד למלצר, הבן שלי ממלצר, בסדר? אין לי שום דבר נגד זה, אבל זה לא מספיק, זה סבבה לחוות את זה, אבל תנסה בעוד דברים, תעשה עוד דברים, כאילו, תנצלו את הזמן הזה באמת לטעום ולהרגיש את העולם. כי באמת יש כל כך הרבה אפשרויות, לא חוץ מללכת עכשיו לשבת 4 שנים באוניברסיטה, ושוב, אין לי שום דבר נגד זה, מי שזה, שחלום חייו, אופו על זה. תתנסו בדברים, אז אני חושב שהמקום פה זה באמת, עד כמה אני עכשיו נכנס עם עצמי, לזה תהליך של למידה והיכרות עם עצמי. ואז כל אחד זה יהיה שונה, מישהו יכול להיות שהוא מאוד אקסטרימיסט, יכול להיות שבשנתיים הוא עכשיו, אתה יודע, תטרף 100 חוויות שונות, מההתנסויות, היה אם לא יודע סתם, 20 נשים וגילה את אהבת חייו וגילה את עבודת חייו, יכול להיות.
יכול להיות.
וזה ככה 2 שנים. יכול להיות שלמישהו אחר זה ייקח 10, אני לא יודע.
אבל זה בדיוק התחושה שמפחידה. אני רוצה רגע לשתף אותך. אליי מגיעים הרבה מאוד חבר'ה, בגילי 28 עד 35 כזה, שהם בתחושת החמצה מטורפת. אוקיי, ואתה אומר להם, לכו תתבלבלו והכל, והם בטוחים שהם או כבר פספסו את הרכבת, או שהם כבר פספסו את התואר שהיה הכי נכון להם, או שהם פספסו את הבת זוג, בן זוג הכי נכון להם.
אז בואי, מעולה, טוב שאלת את זה, בואי נדבר על זה. תחושת החמצה מפספסת מול מי? זו שאלה חשובה. כנראה מול האחרים.
נכון.
אוקיי? כי אנחנו מאוד מוטים להסתכל החוצה, ומה יחשבו, ומה יגידו לנו, ואיך אני נראה אחורה, בדיוק, במקום איך אני נראה מול אחרים. ואז אתה מסתכל על כל אלה שרצים במסלול הזה, בסדר? אתם, זה קצת מזכיר לי את ה... יש את המשל הזה, הצו הארנב, נכון? זה קצת כזה, אוקיי? אז הם רואים את הארנב נותן ספרינטים, וכאילו משיג אותם, רק הארנב הזה, אני יודע, אני אתן לך את כל המסלול, אמרתי לך, בסדר? אתה משתחרר מהצבא, אתה עושה את החצי שנה טיול בחול כי צריך, נכון? אתה חוזר לשנת לימודים באוניברסיטה, 4-5 שנות לימודים, אוקיי? משם אתה נכנס להייטקס. בדרך כבר מצאת את ה... כאילו פגשת גם את החברה שלך, והתחתנתם, נכון? ב5 שנים עשיתם 3 ילדים.
וואו, 8 שנים,
בסדר? לא משנה. 8 שנים עשיתם את השלושה ילדים בממוצע. כמובן שלפני הילד הראשון כבר קניתם בית בכסף שאין לכם, אבל אתם לא תקנו דירה של 2 חדרים, כי זה מה שאתם צריכים עכשיו. אתם תקנו את הבית קרקע עם 4 חדרי שינה, שעולה לכם מיליונים שאין לכם, שאיבדתם את עצמכם 40 שנה קדימה. כל אחד מכם עכשיו באיזה משרת הייטק, בסדר? נולד הילד הראשון, אוקיי? אתם מגלים שילדים זה שמחה, אבל זה גם, לא נעים להגיד, גם סבל בא עם זה. איבדתם את החיים, איבדתם את התשוקה בזוגיות, אוקיי? אין לכם קשר, אתם עכשיו מתפעלים משק בית.
נכון.
עשיתם ילד שני, עשיתם ילד שלישי, הגעתם לגיל 40, שחוקים מהתחת.
נכון.
אוקיי? בלי שום שמחת חיים. אוקיי? זה המסלול של הארנב. יו,
איזה עצוב.
זה מסלול הארנב.
רץ, להגיע.
כי כל הסביבה מחנכת אותנו שזה מה שצריך לעשות. זה לעלות על המסלול המהיר של החיים, ולרוץ, ולמצוא עבודה טובה, ולעשות מלא כסף, ולקנות את הבית, ולהיות עם המשכנתה. בולשיט, חבר'ה. בסדר? בית, משכנתה, לא יעשו אתכם מאושרים. יש לכם את הכסף? אופו על זה, תקנו. אין לכם? תחשבו שוב. אוקיי, אתם בטח מדברים על זה 1,000 פעמים. תקנו, יש לכם כסף? תקנו, תעשו השקעות. אל תבזבזו על משכנתה. ובסוף, כשמגיעים לנקודה הזאת בגיל 40 שחוקים מהתחת, אין להם כמעט אופציות, ואין להם דרך לצאת מהמלכות, כי הם רגילו את עצמם ואת המשפחה שלהם לרמת חיים מאוד מאוד גבוהה, שעולה להם מאוד מאוד יקר, בסדר, הם צריכים את ה-30,000-40,000 שקל בחודש נטו, במקומות האלה, אפילו 20,000 שקל, זה כבר קשוח, והם לא יכולים לעשות שום דבר, הם לא יכולים לרדת מהמסלול הזה, הם עמוק במסלול העכברים, ואין להם דרך יציאה, זה מסלול הארנב, שמחנכים אותנו ומסלילים אותנו ללכת אליו.
אז מה זה מסלול הצו?
מסלול הצו זה להבין שהחיים פה הם, הם בשביל שנהנה מהם. זו התפיסה שלי, בסדר? ליהנות מהם זה, אגב, אם אתה נהנה בעבודה שלך בהייטק, סעוף על זה, אחי, בסדר? באמת. אני מאוד נהניתי בשנים שלי באינטל, בוא נגיד, 8 מתוך 9 שנים שלי באינטל, מאוד נהניתי. השנה התשיעית כבר התחלתי לסבול.
כן.
עד שממש סבלתי. אבל מאוד נהניתי, רגשתי שאני מתפתח, רגשתי שאני לומד. אז אני חושב שהפרספקטיבה הרחבה יותר זה בסוף, כשנסיים את חיינו פה, בסדר, אף אחד לא ישאל אותנו באיזה עבודה עבדנו, וכמה שעות נוספות עשינו, או כמה כסף הרווחנו. זה לא מעניין. הדבר היחידי שנשאר איתו, זה חוויות החיים שלנו. זה הדבר היחידי שנשאר איתו. ועכשיו השאלה איך אני חווה את החיים האלה. האם אני רוצה חיים לחוצים, וכמו שתיארתי קודם, אני רוצה חיים נינוחים יותר. עכשיו יש לזה מחירים, בסדר?
לשניהם.
לשניהם יש מחירים, בדיוק. אז יכול להיות שאני לא אכנס לאיזשהו מסלול מהיר כזה, ולא יהיה לי עכשיו, כמו לחבר שלי שסיימנו צבא ביחד, והוא כבר בהייטק סמוק, ומרוויח עכשיו 30,000 שקל, וטס כל שני וחמישי לסקי, סבבה. אבל אני גם לא אהיה ברמת הסטרס שהוא חי בה.
כן.
אוקיי?
ואני אולי... גם לא יהיה באותם רמות שוקה, כנראה שהרמות שוקה שלי...
יהיו במקומות אחרים.
בחיפוש עצמי ובדיוק נכון. של מה שבאמת עושה נכון. לי את זה, ולא מה שנראה שעושה לי את זה.
בדיוק. ואת יודעת, יש המון אנשים שיש להם המון תשוקות לא ממומשות. דיברת על אומנות, דיברת שירה. כאילו, יש המון דברים באמת של תשוקות ש... וואלה, אני חושב שבאנו לפה כדי לממש ולהגשים ולהתנסות בדברים האלה. ומתוך המקום הזה אנחנו רוצים... אני חושב שראוי לתת לזה מקום. אני חושב שוב, צריך כמובן להתפרנס, וצריך כסף, וצריך כל הדברים האלה, ברור, אבל זה תמיד זה עניין של טרייד-אוף כזה או אחר בחיים, על מה אנחנו, איפה, מה אני מוכן לתת בשביל מה לקבל, כן? ורק חשוב להגיע מפוקח לזה, להבין רגע את המציאות הזאת, כי אם אני הולך למקום באמת שאני רק נמצא במקום של עוד כסף, ועוד רגע להתקדם בעבודה, ועוד שעות נוספות, בסדר, it will take me somewhere, ואיך חוויית החיים שלי, איך אני קם בבוקר. אוקיי, את יודעת, יש את כל המקרים האלה של אנשים ששוכחים ילדים ברכב מאחורה. אוקיי, זה התחיל בשנים האחרונות הדבר הזה.
זה לא היה לפני כן.
וואלה, אני יכול להבין בדיוק למה זה קורה. יודעת למה?
למה?
כי 3 פעמים קרה לי שלקחתי את הילד לגן, והמשכתי איתו והגעתי איתו כמעט לאינטל. ואז הסתובבתי וחזרתי ושמתי איתו בגן. אוקיי?
כן, היית כל כך מפוקס ככה, בדיוק.
אז אני יכול להבין לגמרי, לא שכחתי אף אחד, תודה לאלה, סגור באוטו, אבל 3 פעמים זה קרה לי, כי פשוט, אגב, זה היה גיל כזה שאמרו לי, אבא, לא הולכים לגן היום? כזה. אבל זה, אני יכול להבין מאיפה זה בא, אוקיי? עכשיו, כאילו, בוא רגע נסתכל פרופורציות, מה באמת חשוב, אוקיי?
אז אני יכולה להגיד שאני חייבת לספר לכם שבדיוק מה שמדבר על אברן, זה הדברים שאני התמודדתי הרבה עם המחשבות האלה, על הסללה ועל מה עשיתי ועל הבחירות שלי ועל התואר, ודיברתי גם איתך על זה שבאמת גיליתי בגיל למזלי צעיר מאוד שאני אוהבת את עולם המנהיגות והאימון ולקחת אנשים קבוצה יחידים מנקודה א' לב', הרבה בזכות הצבא, הרבה בזכות הקורסים, ההתמחויות, התואר שעשיתי, וכל דבר כזה שגם לא הצלחתי דייק אותי מאוד, ויש לי עוד כמה שאלות אליך, וזה אנחנו נמשיך בפרק הבא. אבל אני רוצה להגיד שכבר מהפרק הזה אפשר להבין שקודם כל אפשר אחרת. כאילו, אם אתם שומעים רגע את הפרק הזה, אתם אומרים, יואו, אני מזדהה, יואו, אני מזדהה, משהו כאילו גורם לי להרגיש לי נוחה יותר רגע, שאפשר אחרת, שהנה, יש פה בחור בן 50 פלוס שאומר, אני מרשה, גם אם הוא לא אבא שלי, הוא אומר, אני מרשה, וזה רגע עושה לכם שקט ועושה לכם שנייה טוב, לכו לכיוון הזה, בטח תמשיכו לפרק הבא, אבל לכו לכיוון הזה, כי זה סימן שאתם כן נמצאים בנקודה שאתם צריכים רגע אישורים, שאפשר אחרת, ושאפשר לצאת שנייה מההסללה הזאת שאנחנו רגילים אליה.
וכמובן, שלא נסיים את הפרק שלנו בלי פינה בחסות אלטשולר שחם. אז ביטוח שערים, לא נעים בכלל, אבל חשוב מאוד לדבר על זה. קרנות הפנסיה החדשות המקיפות כוללות באופן מובנה שני סוגים של כיסויים ביטוחים למצבים שלא נעים לחשוב עליהם, אבל חשוב להתכונן לקראתם. נכות שמובילה לאובדן כושר עבודה ופטירה. נתמקד לרגע בביטוח עבור שערים. להם תשולם קצבה חודשית במקרה של מוות חלילה, אבל מה אם להמית אין לו שערים למעט ההורים? חשוב לדעת שחוסכים ללא שערים יכולים לוותר על הכיסוי באופן זמני, וכך לחסוך את דמי הביטוח שהם משלמים. כך סכום גדול יותר מההפקדה החודשית יופנה לטובת החיסכון בקרן הפנסיה. זאת אפשרות שיכולה להתאים לתקופות שונות במהלך חיי החיסכון בהתאם לשינויים במצב המשפחתי, למשל, לרווקים ללא ילדים, גרושים, או אלמנות שילדיהן מעל גיל 21 ואינם תלויים בהם כלכלית. דוגמה נוספת היא חוסכים ללא בן או בת זוג, אבל עם ילדים קטנים שיכולים לבצע ויתור על כיסוי ביטוח עבור בן בת הזוג בלבד. חשוב לנו להדגיש שכל המידע שאמרנו כעת אינו מחליף ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון מתאים, שמתחשב בצרכים של כל אדם ואדם, וחשוב לעשות את הבדיקות הנדרשות בטרם קבלת החלטה כלשהי בנוגע לחיסכון. כמובן שאין במידע התחייבות כלשהי להשגת תשואה, וכל הנאמר כפוף להוראות הדין ותקנון הקרן.
אז אני חושבת שכבר בפרק הזה אנחנו מבינים אחד, שהדבר הכי חשוב הוא לבחון את עצמי, בסדר? להכיר את עצמי, לחשוב קצת יותר מקרוב, ולשים יותר סימני שאלה, מי אני, מה עושה לי את זה, מה התשוקות שלי, גם אם יש כמה, לקחת את את השלוש-ארבע תשוקות הגדולות יותר, ולברר אותם. להתחיל בהתנדבות, להתחיל לעשות ניסוי וטעייה, לתת לזה שנה-שנתיים, ולהגיד, יאללה, בוא ננסה. יכול להיות שזה ייקח לי גם יותר, אבל בוא נתחיל ממשהו, שנה-שנתיים, שאני נותן לעצמי דדליין, ואז אני גם לא מרגיש שאני, כאילו, אפיפון בלי חוט. יש לי איזשהו דדלן, אני מרגיש איתו בנוח, וכבר זו התחלה טובה להיות בה, גם אם אני בת 20, 30, 35, 40, כי יש לי פה בכדור הזה עוד איזה 40-50 שנה, וכדאי בכל שלב עכשיו מאשר לעולם לא. אז חכו, יש לי כמה שאלות מאוד קשות לערן שקפצו תוך כדי הדרך, אבל בינתיים, וגם לך ערן, תודה.
תודה.
תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים, בטח אלה שמוסללים אחו שילינג. אותם, תנו להם את הפרק הזה. צלמו להם מסך כשאתם מאזינים לפרק, תייגו אותנו בסטורי Why Now פודקאסט או בפייסבוק Why Now, כי רק בעזרתכם אנחנו נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו, ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור הוואי. נתראה בפרק הבא עם ערן, וחכו מה הולך להיות על הפומו ועל ההתמודדויות, ועל איך לעשות את זה נכון, וגם איך לדעת שאני בכיוון. אבל בינתיים, תמיד זכרו, Why Now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.